שמרמזות לבחורים, ככה כתוב כאן. אמרנו, שאלנו, מה השלב החדש ואיך זה קשור לגאווה? תודה רבה. אז הסברנו שזה אחת הגרורות של הגאווה. זה לחפש כל הזמן את מה שקורה בחוץ, את תשומת לב מבחוץ. ברגליהם דאחסנה, למה? למה זה קורה ככה? כי כשאדם, מתי אדם משועבד מאוד מאוד למה שקורה בחוץ, וצריך אותו, וצריך את היחס, ואת הפידבקים, ואת המשמעות של החיים שלו מבחוץ, מתי הוא צריך את זה? כאשר החיים מבפנים מתרוקנים. אם החיים בפנים מתרוקנים, אז יש צורך כל הזמן לחיזוקים מבחוץ. מחפש איזה משל כזה, זה כמו אדם זקן, אז הוא צריך כבר איזה מקל להישען עליו, נכון? הוא צריך כל הזמן תמיכות כאלה מבחוץ, כי כוח החיים לא מספיק להעמיד אותו מצד עצמו. ככל שאני יותר חסר את הפנים, אני מתרוקן, אז אני צריך יותר עזרה מבחוץ. שהיא כביכול עזרה. באמת זה מה שאני רוצה, אני מרגיש שזה מה שמחיה אותי. אמרנו, באמת זה לא פתרון. כי הפתרון להתרוקנות זה התמלות. וכשאדם מחפש את תשומת לב בחוץ, זה לא נותן לו שום דבר. וואי, ממש תודה רבה. הפתרון לא התרוקנות, זה שהוא מתחיל להתמלא. אמרנו שהאדם הוא כל הזמן בטבעו, גם הוא צריך לנשום, הוא צריך לאכול, הוא צריך גם כל הזמן מזון של משמעות שמתאים לנשמה, ולכן הוא חייב לעשות דברים אמיתיים, לעשות טוב, לחיות אמת, בסדר? לרצות לעבוד את עבודת השם, לעשות מעשים טובים. זה מה שממלא אותו, זה מה שבאמת הנפש זוקקת, אי אפשר לעבוד עליה. אז גם המחשבות והרגשות שלו הוא מרגיש שלם, שזה הגאוותן, אבל בפנים הנפש היא מחייבת כל הזמן את ההתמלות. וכשהגאווה חנקה אותה, עכשיו זה קשור, איך זה קשור לגאווה? הגאווה חנקה אותה. כי הגאווה בעצם אמרה כל הזמן, לא, אני מלא, ממילא אין לי מה להתמלא, אין לי מה ללמוד מאף אחד, גם לא מעצמי. אין לי איזה יעד חדש שאני צריך לכבוש כל הזמן, איך להתקדם. אז העסק מתרוקן, ואז בעצם הנפש צועקת. וככל שהיא יותר צועקת, אני עוד יותר משועבד אל החוץ. נכון, זה הדברים שדיברנו, אמרנו שבדור שלנו זה עוד יותר מסובך, עוד יותר מורכב. ולמה? ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדור. למה בדור שלנו זה עוד יותר מסובך? בגלל שקודם כל התרבות היא מאוד מאוד ריקה. היא מאוד מאוד לא נותנת איזה מענה פנימי. כשהתרבות מלווה ככה באידיאלים ו... אז יש יותר איזו התייחסות לפנים, אבל כשהיא מאוד מאוד ריקנית והיא נותנת בעצם רק איזה רושם וחוץ, אז עוד פעם הנפש זועקת. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, שהנפשות הן יותר גדולות. הן דורשות משהו הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר גדול. ואז כשהתרבות, או כשאני בעצם לא נותן להן שום דבר, אז הנשמה באמת צועקת מבפנים. זה כואב לה. היא כל הזמן חייבת כדי לחיות עוד משהו. דיברנו על הדוגמה של אחיתופל, נכון? דיברנו פעם קודם, זוכר את זה? נכון? זו דוגמה ככה קיצונית, במציאות כל כך שבאמת אדם שאומר שאם לא שומעים להצעתי, לא נותנים לי את הכבוד הראוי, אז באמת למה לי חיים? וככה התאבד. כמו שהרב הסביר לנו, שזה בגלל אהבת כבודו, שלא יכל באמת, הוא כל הזמן צריך מאוד להשתאבד למה שבחוץ, ואם הוא לא מקבל את החוץ, אז אין חיים. אז אין טעם לחיים. סיימנו את הפסקה עד הסוף, אני לא זוכר כל כך. אם סיימנו, נמשיך לפסקה הבאה. כן, סיימנו? ישר כוח. ולכן, אבל מלן כוכלה לעיני מרמזון. לכן הן מאוד צריכות כל הזמן לרמז את הבחורים, כי משם הן שואבות את המשמעות, את היחס, את החיים בעצם. אמרנו בעצם כשאדם מוצא בתוכו איזה שיעבוד מאוד מאוד לחוץ, אז ההתמודדות או המענה לזה יהיה בזה שאדם קודם כל יעמוד מול עצמו ויגדיר שהוא חי באיזה שפלות כזאת, משועבד כל הזמן, מה אומרים עליו, למה שיקול הדעת שלו, קבלת ההחלטות שלו, זה לפי מה שמבחוץ. זה דבר אחד. דבר שני, בעיקר, פתרון יותר שורשי, בוא תתמלא. אתה לא מתמלא, ולכן אתה כוח צריך את החוץ. אם תהיה מאוד מלא, אתה לא תהיה משועבד לחוץ. זה הפתרון בעצם היותר שורשי. זאת אומרת, זה איזה מתנה כזאת. זה שהנפש מכאיבה, זה מאוד כואב, אבל זה מתנה. כי הנפש בעצם משדר איזה בריאות. היא לא מוותרת. הגאווה כבר השתלטה על הדעת ועל ההרגשה, הנה אני אשלם מכל. אבל הנפש לא קונה את זה. זה איזה מתנה שהנפש זועקת, אומרת, לא, זה לא החיים שאני צריכה. זה באמת לא ממלא, זה לא אמיתי. כשחיים עם הכאב הזה, זה חיים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד עצובים, מאוד... אז או שלוקחים אותם לפתרונות הזמניים, שזה יותר קל, כי אתה לא צריך לעשות, להפוך את הכל. אז אתה מחפש עוד פעם להגביר את הכל, שיותר חזק, שהכבוד יהיה יותר נוצץ, ושאני יהיה הכי הכי, וגם מפה וגם משם. אבל באמת צריך לעשות איזו הפסקה, איזו עצירה וחשבון, לראות איך באמת אני חי חיים שבאמת מתמלאים. זה שינוי של הכל. נקודת המוצא של החיים אני משנה. בסדר. זה גם נותן מבט אחר ביחס לדור. בגלל ש... ההבנה כשאנשים ניזונים מתרבות כזאת, וזה נפשות כל כך גדולות, צריך להבין גם את הדבר הזה וגם את זה, אז הפער הזה הוא מאוד כואב. זה צער גדול מאוד של... של הרבה אחים. צער שלא תמיד מודעים לסיבות שלו. צריך לכאוב את האיסורים האלה, להרגיש אותם. ומתוך כך באמת להתמלא דעת במענה האמיתי. טוב, פסקה הבאה זה, בוא נקרא אותה. פשט הגמרא, מה כתוב כאן? הלוך ותפוף תלכנה. זה הפסוק, ואז חז"ל אומרים לנו בגמרא שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. תראו את רש"י שם, למעלה, צד ימין, שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. שתראה צפה על ראש חברתה והוא נוילה. ונשואות היו, לפיכך מספר בגנותן. טוב, אז מה הסיפור שלנו כאן? מה אנחנו רואים? שהנשים הגבוהות הולכות ליד הנשים הנמוכות. תופעות כאלה. מאוד מיוחדות, שכנראה זה היה סיקור העיתונאי שם, שרואים הרבה הרבה קבוצות, קבוצות כאלה של זוגות, או של קבוצות של אישה נמוכה ואישה נמוכה שוכות אחת ליד השנייה. זה הנתונים. למה זה ככה? מה אתם מבינות ברש"י? מה אומר? מה הסיבה? שמה? טוב, אז תראו, המונחים של מה נקרא יופי, לא זוכרים, דיברנו על זה פעם, זה דבר שמשתנה כל הזמן, בסדר? אני זוכר פעם, אמא שלי סיפרה לי שפעם, אולי זה בקבוצות מסוימות, שאישה שמנה זה היה עכשיו הדבר הכי יפה, כי היא בריאה, רזה היא כזאת, היא זה. דברים האלה, יש דורות שמשתנה, פתאום נהיה הפוך, יופי זה עניין של... זה עניין של עונה, בסדר? אז באותה עונה, הגבוהה משום מה הייתה נחשבת יותר רפה מהנמוכה, לא יודע למה, בסדר, אני לא מבין בזה, לא יודע להסביר את זה, אבל בוא תחון הקדר ככה זה היה. טוב, אז אני מבין למה הגבוהה הולכת ליד הקצרה שהיא תראה יותר. עוד פעם, היא כל הזמן נסה לכוון לדמיון של כולם. עכשיו אני נראית יותר גבוהה, בסדר? אבל למה הנמוכה הולכת ליד הגבוהה? מה אתם אומרות?
היא רוצה לקבל קצת מה... שמדברים קצת עליה.
אבל היא... בזה היא כאילו נהיית פחות יפה, מה, לא מבין את הסברה. אני מבין, וצריך להיות גם מה זה ממשיך, על מה, ש... מה זה מוסיף ומה דיברנו קודם. אנחנו דיברנו שעכשיו זה פנייה אל החוץ, איזה שיעבוד, התמכרות כזאת למציאת החן, נכון? זה מה שדיברנו. ו... אז מי שרוצה להיראות יפה, עושה את זה בצורה, מבליטה את זה בצורה מסוימת, הולך ליד הנמוכה, אבל למה היא משתפת פעולה איתה? רוצה לעשות לה טוב. מה אתם אומרות? להפך, זה כאילו מכער אותה במושגים שלה. נכון? מאיתה הולכת לבד, הייתה נראית פחות כזאת, עכשיו זה יותר, עוד יותר מבליט את זה שהיא נמוכה. לא. מה נחשב? גבוהה או נמוכה? מה נחשב יותר יפה?
לא, זה נחשב שהגבוהה היא יותר חשבת, אבל בגלל שהיא נמוכה,
היא
נמוכה
מעצמה,
כאילו,
לא יזה.
עצם זה שהיא הולכת עם הגבוהה, זה נותן לה את זה.
תן למה?
כאילו משהו
שלהן. שימי מה את אומרת. הגבוהה הולכת ליד נמוכה, כדי שבגלל הנמוכה היא נראית יותר גבוהה. אז זה נראה יותר יפה, נכון? זאת אומרת, שהנמוכה נראית יותר נמוכה ליד הגבוהה. אז כאילו זה יוצא הפוך בדיוק. היא כאילו מחייב את עצמה.
זאת אומרת, אם אנחנו נפרד בטחון בכיתה, שהם ידפקו למלך הכיתה, אבל כל היום נרד עליהם.
קודם כל, זו דוגמה יפה, אבל כנראה שהם מקבלים בזה משהו. אז מה היא מקבלת פה? לא הבנתי. אז אולי זה גם שאלה, מה שאתה אומר. מה אם כאלה? אני שואל כאילו שאלה יותר פשוטה. אם נמוכה זה נחשב לא יפה, אז היא עכשיו נראה יותר נמוכה. אז היא נחשבת עוד יותר לא יפה, אז מה היא רוצה? מה היא מקבלת בזה? מה? מה? אבל מה זה נותן לה? זה הפך. מה, היא באה לעזור לה? היא אשת חסד, היא כאילו כל כולה... זה מיטוב לב בה? מה? טוב, בוא נראה מה הרב אומר. שומע מה שאתם רואים? בוא נראה מה הרב אומר. ככה. ההשתקעות של הגאווה. הפחותה. תמיד צריך לראות איך זה, עוד פעם, הכל התחיל מגרה, זה גרורות של הגאווה, נכון? איך כל זה קשור לגאווה? יש התרוקנות מבפנים, זה הגאווה גרמה, עכשיו היא גורמת להרבה תופעות ביחס אל החוץ. הלוך ותפוף תלך, מה שיום ההלכות ארוכה בצלצאה, השתקעות של הגאווה הפחותה כשהיא מחשכת את ההוד הפנימי של הנשמה, בליבולה, מעקרת מקרב לב האדם את כל ערכו הפנימי. מפני שבאמת, על ידי ההתמכרות אל הגאווה, נעשה אדם שפל ונבזה, עד שבפנימיותו מחוסר ערך. נכון? דיברנו על זה, אפילו ככה עוד יותר מחדד. נדבר פה על אדם מכור, נכון? הוא מכור לזה, לחוץ, הוא שפל. למה הוא שפל? כי כל הזמן צריך את היחס מבחוץ, נכון? אם תנו לי כמה מחמאות היום, מי קובע לי את מצב הרוח? מי קובע לי מה אני עושה בחיים? כמה אנשים בחברה, נכון? אני כל כך, אני עבד למה שהם חושבים. מודע לזה, לא מודע לזה, זה אותו דבר. ואני כל כך מכור לזה, זה כל כך מסנבר אותי. אין לי שיקול דעת שלי, אין לי בחירה שלי. הכל זה רק מה יעשה לו טוב. אז אמרנו שפל בין עם זה, אמרנו התמכרות. עד שבפנימיותו הוא מחוסר ערך. האדם הזה, בגלל ההתרוקנות של הגאווה, בפנים הוא מחוסר, הוא כלום. על כן מתגברת בקרבו רק התאווה של ההתראות בעיני האחרים, להסב את המבטים. יש סוג כזה של תאווה. יש תאווה לממון, יש תאווה לאוכל, יש תאוות של עריות, יש הרבה סוגי תאוות, בסדר? יש תאווה כזה, ככה פה על זה. תאווה של איך אני נראה בין אחרים. לא יודע, שואלים אותי, לא בטח שאני קורא לזה תאווה. אני קורא לזה פגם, חיסרון גדול, משהו שמאוד משעבד לך את כל החיים. כל זה תאווה, זה משהו שאתה מאוד 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 תלוי בו, מאוד מאוד חייב אותו, מאוד מאוד חושק בו. זה תאווה ככה, נקרא לזה, זה לא תאווה של חומר, זה קשור לתאווה של כבוד. תאווה של כבוד היא משהו יותר... יותר איכותי, אבל גם יותר קשה. זה לא איזה תאווה לאוכל, זה משהו בסוף, זה יחס, זה קשור לחלק החומרי שלי. פה זה תקע תאווה. לבעלי חיים אין את התאווה הזאת, נכון? זה תאווה של מי שמבין בכבוד, אז הוא אומר, אני עכשיו, מה ייתן לי את הכבוד? מה ייתן לי את המשמעות? האנשים האלה, סוג האנשים האלה. תאווה. להסב אליו את המבטים. ולפעמים אתה תפגוש את הבן אדם, זה אין לי מלדבר איתו, נכון? אין לי מי לדבר. כי גם תגיד לו דברי דעת, דברי טעם, הוא כל כך מכור. אז הוא... עד שאתה לא תפל במה הוא מכור, אין פה דעת בכלל. אם לא נתנו לו מספיק את היחס הנכון, הוא לא חי. אז הוא לא... אין לי מי לדבר. וכשהוא חי, אז הוא כל הזמן מרגיש שאני יונק ממנו חיים, אז אני כל הזמן צריך אותו, אני שואף אותו כל הזמן. מקרונות זה משהו מאוד מאוד רחב. פעם הייתי באיזה קורס קשור למדיה קצת וזה, אז יש שם מישהו שקשור מאוד לתחומים האלה. שאלו אותו אם התמכרות למדיה זה כמו לסמים וכמו לאלכוהול וזה, אז הוא אמר שבעיקרון זה ממש אותו דבר. זה פיזי וזה נפשי, שם כאילו פיזי, אבל מבחינת ההפרשות שהגוף מפריז, זה אותו... מבחינת העוצמות שזה משפיע. אני חייב גם דרך הטיפול, לא יודע, לא... אז האדם הזה כל הזמן, מה תפיסת עולם שלו? שאיפה תהיה לי השלמות, איפה השלמות שנמצאת? איפה העושר, איפה השמחה שלי, איפה החיים שלי יהיו? במה, ביחס שאני מקבל מאדם כזה, מאדם אחר, מהחברה הזאת, מהחברה אחרת. אתה תמצא גם את האדם הזה שהוא לא מתקרב לאנשים שהוא לא מקבל מהם איזה יחס. כי הוא לא חי. הוא צריך לקבל מישהו חיים. אז הוא כל הזמן ידחף לאנשים כאלה שמאוד מאוד מעריכים אותו. ואם ניקח את זה בצורה יותר מפותחת, בצורה תרבותית, אז הוא בונה סביבו יחצנים, נכון? יש היום כל מיני מקצועות כאלה. יחצנות. מקצועות, אני חושב שחדשים קצת. שכל הזמן יעצו לו איך אתה נראה. כי זה החיים שלו. החיים, בישיבה שאתה נכנס, במדרשה אתה נכנס, החיים הם כמה אתה נהיה יותר טוב, יותר גדול, כמה העולם הפנימי שלך יותר חי, כמה אתה מתקדם בעבודת השם שלך. זה הנושאים, נכון? זה החיים שלך. זה החיים הפנימיים יותר. אבל יחצנות זה מענה לחיים אחרים לגמרי. זה אדם שהוא בעצם מאוד מאוד, החיים שלו הם איך אני נראה, ואז אני חייב מישהו כזה שכל הזמן יגיד לי איך אני אתפס יותר טוב. אני לא עוסק במה באמת, אלא באיך אני נתפס. זה שתי שאלות שונות לגמרי, נכון? יחצנות. אז מה אני צריך להתלבש? מה אני צריך לדבר? איפה אני צריך לגור? נכון? זה מאוד מפותח היום הדבר הזה. אדם שרוצה למכור איזה משהו, נכון? אז בשיווק, אז הוא צריך להיות פסיכולוג. הוא רוצה עכשיו לדוג אותך. אז הוא כל הזמן, אם היה, אני לא מבין בכלל בתחומים האלה, בסדר, נגיד היה במסחר, בשיווק, איזה משהו אמיתי, אז אתה צריך לשכנע אותי. למה המוצר שאני קונה עכשיו הוא מאוד טוב, נכון? תסביר לי את האיכות שלו, הבלי שלו, נכון? זה מה שצריך לעבור. יחצנות זה בעצם, זה בכלל לא משנה מה אני אומר לך, זה לא עוסק בכלל במוצר. אני עוסק באיך אני עובד עליך, נכון? זה פרסומת. איך אני עובד עליך לגרום לך לקחת את הדבר הזה. אז אני לא עוסק במוצר, אני עוסק בך. אני פסיכולוגיה, זה אני עוסק. איך אני מפיל אותך בפח? סיפרו לי שגם אנשים, אתה הולך למכור דירה. לקנות דירה זה חתיכת החלטה, זה סכום מאוד מאוד גדול, זה משהו בטח עושים אותו פעם בחיים, נכון? זה משהו גדול. אני הייתי מצפה שאם מישהו מנסה למכור לי דירה, אז זה אחד שמבין מאוד באיכות של דירות, באזורים, מה מתאים לכל אחד, איפה לגור, בסדר, איזה קומה, קיצור אומר לך את כל היתרונות, החסרונות, נכנס טוב טוב לעומק של הדבר. אומר לך יתרונות חסרונות, אומר לך עכשיו זה מחיר שהוא טוב, בסדר, זה נתונים עניינים. זה דבר אחד. אבל יש אנשים יותר מתוחכמים. בסוף כדי לעשות את ההחלטה הזאת, אתה נשען על נתונים ענייניים, אבל אתה גם מאוד 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 מושפע מנתונים לא ענייניים. ממה כולם עושים, ממה נחשב, מהמפרסם, באיזה טון הוא מדבר אליך. נכון? בצד האמת, מה זה משנה איזה טון? איזה טון הוא מדבר אליך? ואיזה כוס קפה רציני שתית לפני הפגישה, תוך הפגישה, מפנקים אותך בכל מיני דברים. בקיצור, נוגעים בך בהמון המון נקודות כאלה שהן לא ענייניות, לא השכל, מפתמים את הדמיון שלך, עד שיש לך הרגשה מאוד מאוד נעימה וטובה, ואז אתה נותן את ההחלטה. נכון? עובדים עליך. זה בעצם לגוע בדמיון שלך. זה יחצנות. בסדר? זה לא עולם אמיתי, זה עולם דמיוני. גם לקבל יחס מאחרים ולחשוב שזה החיים שלי, זה גם זה דמיון. נכון? בסדר? אז יש יחצנים, בטח לפני שעושים בחירות. אבל בכלל בכל דבר זה. משקיעים המון המון כסף לראות, לא לדבר על המוצר, אלא לראות איך אני גורם לך לעשות את ההחלטות שאני רוצה שאתה תעשה. כן. חזרת לנו לסוגיה, יש הכוח. מה, שמה עוד פעם? לא, אני חושב... לא, אולי תשאלי את השאלה, ואז אני אעשה למה דבר.
לא, אני
תצאי
להבין אם הכוונה היא שהאדם כזה הוא
עדיין לא הסברתי למה זה, בסדר? שאלנו שאלה, עדיין לא הסברנו, בסדר? חזרנו עוד יש פה איזה עומק של הסוגיה בהתראות לאחרים. עדיין בנקודה הזאת אנחנו עכשיו נסים להסביר את הגבוהה, בסדר? אני מוכר לזמן. הרב עוד לא הגיע לזה. היצר הזה, התאווה הזאת שהרב קורא לה, היא יכולה להיות לא רק בדברים חיצוניים אלא, גם בתוך עולם הקודש. נכון. האם השאיפת החיים שלי זה להיות צדיק או להיראות צדיק? האם שאיפת החיים שלי זה להיות אישיות באמת של תורה ושל חסד, שזה דורש עמל ועבודה סזיפית, פנימית, ארוכה, או שזה איך אני נראה? זה פשוט שתי חשבונות מאוד מאוד הפוכים. שעל פי רוב זה קצת מעורבב אצל כל אחד. בסדר? אנחנו נותנים את זה כשתי צדדים. כדי לחדד את זה, כל אחד זה מעורבב. ומטרת החיים זה בעצם כל הזמן לזוז עם זה שהמניע היותר מרכזי בחיים שלי יהיה השיקול האמיתי ולא איך אני נראה. כמו למדתי באיזה חבורה, פסילת ישרים, אז יש בהתחלה, אתם יודעות פסילת שם, נכון? עם מי? עם מי? עם הרב חנני? זכיתם, גם וגם, אז... מה? הרב חנני זה עיון. ברור. טוב, איפה הגעתם שם? פרק ראשון הגעתם? ועם הרב חנני? בהקדמה. עיון. בקיצור, אז יש שם בסוף ההקדמה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כך אומר משה רבנו. ואז הוא נותן איזה חמישה חלקים למה השם שואל מעמך. גם סיימת שרים ממש ככה, על כל פרט כזה, נותן כמה משפטים. יראת השם, הליכה בדרכיו, זה המידות של הקדוש ברוך הוא, אהבת השם, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. אז אדם פיתח את יראת השם, אחר כך את המידות, להיות כמו מידות של הקדוש ברוך הוא, אחרי זה אהבת השם, זה כמו מדרגות גבוהות, ואז שלמות הלב. מה מוסיפה שלמות הלב? כבר דיברנו על הלב בעירה, באהבה, גם במידות. מה חסר עוד שצריך לו שלמות הלב? שמירת המצוות, אני מבין, זה המעשים. חלק העירה, אהבה, זה הכל, זה העולם הפנימי. שמירת המצוות, זה שולחן ערוך, זה הסוף. אבל מה זה שלמות הלב במצוות? המציאת שאני מסביר, שאת המעשים שאתה עושה, תעשה מתוך לב שלם לשמה. כל מעשה תעשה לשמה. ולמה צריך חדש את זה? דיברנו על עירה ואהבה, הנה העולם הפנימי מסודר. עכשיו תגיד לי, תעשה את ההלכות. כי כשבמעבר הזה, וזה יסוד חשוב, כשבמעבר הזה בין העולם הפנימי לבין הירידה לחיים עצמם, למעשים, יש איזה קושי מאוד גדול. הרבה פעמים אדם בא עם איזה שאיפות מאוד מאוד גדולות לדברים מסוימים, מתחיל את השבוע, בא עם איזה שאיפות גדולות, ככה. הוא אומר, אתה מגיע לחנוכה, הביתה, הוא אומר, עכשיו זה מפגש עם הבית בצורה אחרת. אחרי שהייתי במדרשה, כבר משהו אחר, עם איזה שאיפות של כיבוד הורים, של איזה... ויחס אחר לאחים, ותפקוד עם עצמי בצורה גדולה, שאיפות מבורכות ונפלאות. וכשיורדים אחרי זה חיי המעשה, פתאום הדברים ככה לא תמיד הולכים אותו דבר, לפי התוכניות. אז אפשר לומר שכנראה התוכניות לא היו רציניות, אבל זה לא נכון, כי השאיפות הן תיאורות ואמיתיות. אז איפה פה הקושי? תמיד שבירידה למעשה מתחילים להשתרבב דברים נוספים. העולם, העשייה, העולם הזה, שם יש בו הרבה אינטרסים, והרבה הרבה צדדים נוספים שמצטרפים. וכשאני נמצא במחשבות המנותקות, אני באמת, יש לי שם הרבה טהרה. כשאני רוצה להוריד זה למעשה, פתאום מצטרפים אליי כל מיני דברים נוספים. ניקח דוגמה, נגיד, רצינו מאוד מאוד כיבוד הורים, ככה באמת, רק לשם שמיים והכל, ופתאום אני, לא תמיד, יש לי את כל הכוחות, ופתאום אני מצטרף אליי לדברים, רגע, אני רוצה לעשות משהו, אבל גם הם צריכים לעשות, ופתאום אולי, איך אני אראה, פתאום מתחילים להשתרבב כל מיני טיעונים נוספים. מה עושים איתם? ממשיכים. זה לא בגלל שיש טיעונים נוספים, אני אומר, לא, כל עוד זה לא, טהור אני לא עושה, חס ושלום. זה מסוכן מאוד. אני עושה את הדברים הטובים, גם יש סיגים, גם יש כל מיני מחשבות נמוכות שמצטרפות. בסדר? עוד יש לי הזדמנות לבקר איזה חבר שמזמן לא ביקרתי. בסדר? מישהו כזה שצריך הרבה הרבה עזרה, ואני הולך, שאיפות מאוד גדולות, יפות, נפלאות. עכשיו כשאני מגיע לשם, אז אני כבר מרגיש שצטרפים לי עוד כמה דברים. אני צריך לספר לכמה אנשים שאני הולך לבקר אותו, וגם אחר כך לדאוג שכמה אנשים ידעו כמה אני אשתוב שעשיתי שם. לא שככה נכנסים ומצטרפים בפנים. זה כבר לא המניע הטהור הזה. צריך שלמות הלב. כשיורדים למעשה, יש צורך בלהרים את שלמות הלב. לעשות את הדברים כמה שיותר לשמה. זה השאיפה. אם בפועל זה לא הולך, אז מה אנחנו עושים את זה? ותוך כדי מנסים להרים את זה, וגם לפעם הבאה, בסדר, זה עבודה. שלמות הלב. אז היסוד שרציתי להגיד שכשאנחנו יורדים למעשה, הרבה פעמים מצטרפים עוד כמה דברים ככה, אינטרסים וככה, איך אני נראה בעיני האחרים, זה מצטרף. אז צריכים להיות מודעים לזה. וכל הזמן נסות להרים את השאיפה, נסות לעשות את הדברים באמת מצד הדבר עצמו. לעשות כמה שיותר את הטוב מצד עצמו, מצד האמת שלו. לא איך הוא נראה. אז זו התמודדות כזאת שכל הזמן נמצאת. ואנחנו רוצים לזוז איתה כל החיים, כל פעם, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אני מתמלא, אני רוצה שזה יהיה המרכז שלי, ואז הדברים הנוספים האלה לאט לאט מצטרפים פחות. פחות מניעים אותי, פחות המרכז שלי. הם נעשים יותר תפלים אצלי. וגם בתחום, גם בתוך התחום של קודש. כמה אני רוצה להיות באמת צדיק, או כמה אני רוצה שגם יראו אותי כזה. ואותה, אני כל הזמן אומר, אני מזהיר מהדבר הזה. זה לא שאם אנחנו לא מצרפים כל מיני שיקולים זרים, אז לא צריך לעשות את זה. או בכלל, כאילו, להתייאש מזה, או להתאכזב מזה. לא, מה פתאום? זה עבודת חיים. זה עבודה ארוכה. אבל כשאנחנו מודעים לזה יותר, אז אנחנו נסים לאט לאט להרים את הלב. שזה יהיה המניע המרכזי שלי באישיות, להרבה דברים. טוב, עכשיו, וכשהוא, בסדר, אני ממשיך שם בפסקה, כשאני אגיע לקצרה הזאת, נזכיר את זה, בסדר? אנחנו בינתיים רוצים להוסיף עוד דברים על זה. וכשהוא, כשהתאווה הזאת היא מאוד חזקה בתרבות, אצל גברים ואצל אנשים, קראנו לה התאווה להתראות לאיך אני נראה, מה התדמית, מה חושבים עליי, כשזה מתגבר אצל הנשים, אז יש לזה עוד תוצאה, מבלהו את העולם בהרס הצניעות והדרת המוסר כולו. התאווה של, נכון? אני מוסיף על זה עוד משפט. התאווה של הסבת המבט מביאה שכל אחת תרצה להיראות, תכף אולי נסביר את זה. אומר הרב, זה יוצר פה איזה מבלה את העולם. יש פה איזה משהו של הריסה של כל העולם. הרס הצניעות והדרת המוסר כולו. למה זה ככה? צניעות קודם כל, לא זוכרים, דיברנו על זה, זה מידה בנפש. בצניעות יש תפיסת עולם, יש מידה בנפש ויש גם מעשים, הלכות. צניעות זה מידה רחבה שהיא קשורה גם לגברים וגם לאנשים. בסדר? זה משהו, מידה ישראלית. כשאני מאוד מאוד משועבד למה חושבים עליי, זה הפך הצניעות. כי מידת הצניעות אומרת בעצם ש... המשמעות שלי, החיוניות שלי, האמת שלי, הגודל שלי נמצא בפנים, בעולם הפנימי. משם אני עונק, משם אני מתמלא. ממילא הרבה פעמים אני צריך לסגור את החוץ. כי החוץ הוא נותן כיוון אחר. הוא מסנבר, הוא מושך אותי ואת אחרים לכיוון אחר לגמרי. אם אדם, נתתי דוגמא זה בישיבה, לעשות כושר, בריאות, הליכה, ריצה, דבר נפלא, דבר טוב, זה קודם כל שומר על הבריאות הגוף, וזה גם מייצר אצל אדם איזה גבורה ועמל, אבל המטרה היא בעצם לייצר איזה בריאות לגוף, בריאות לנפש. ואם, פה זה לא קשור לנשים, זה יותר קשור לבחורים, כזה דיברנו. אם המטרה היא, מטרת איך אני נראה, איך השירים נראים, כמה זה בולט, זה סוג אחר לגמרי של מטרה. לגמרי. שניהם עושים כושר, כל אחד יש לו מטרה אחרת, וכל אחד גם מתרחש אצלו בפנים, משהו אחר לגמרי. הוא באמת רוצה בריאות. להיות בריא זה לא הדבר הכי נוצץ בעולם, זה להיות בריא. אבל משמע מטרת על שלך, להיות בריא כדי לעשות דברים טובים, כדי. אבל אם אני עושה את הכושר כדי שהגוף יראה יותר טוב, יותר שריר, איך אני נראה? אז הנושא שם זה כבוד, הנושא שם זה איך אני נראה בעיני אחרים, זה נושא אחר לגמרי, נכון? הבלטה של הגוף היא הפך הצניעות, כי הצניעות זה עולם פנימי, עמוק, איכותי. שם החיים נמצאים באמת. וכשהמרכז הולך בחוץ, אז זה סוג אחר של חיים. זה נקודת, זה מרכז אחר לגמרי בחיים. התאווה שאנחנו מדברים עליה היא בדיוק הפוכה מהצניעות. כי הצניעות אומרת כל כבודה בת מלך פנימה. אני מרחיב את זה אצל נשים, זה יותר חזק, אבל כמובן גם אצל גברים וגם אצל נשים. את הדוגמה נתתי בישיבה ביחס לגברים. אותו עניין, בדיוק אותו נקודה. אבל כל כבודה בת מלך פנימה, זה אומר, הכבוד, הגודל נמצא בחיים מבפנים. ואם השאיפה היא כל הזמן שהפנים הוא ריק, נכון? כמו שאמרנו כאן בפסקה, שהכל מתרוקן, אז הצורך שלי כל הזמן זה חיים מבחוץ. אז המשמעות שזה כל הזמן זה בדיוק הפוך במידה הזאת. ואז כשזה מרסק את המידה הזאת, אז הגרורה של זה ממש הרס של כל המוסר. כי זה אומר עכשיו, בנייה של חיים חיצוניים לגמרי. נכון? לכן הרב אומר פה, עוד גורה של הדבר כשהוא מתגבר, היצר ההתראות הזאת, איך אני נראה, בעיני, מתגבר אצל נשים, מבלה את העולם בארץ הציוד והדרת המוסר כולו. בסדר? נכון? זה מובן, נכון? התאווה של הסבת המבט, מביאה שכל אחת תרצה להראות איזו הצטיינות של פליאה. עכשיו אנחנו רוצים להסביר גם את ה... אוי, אני רוצה להזרז טיפה יותר. אני רוצה להסביר את הגבוהה, אנחנו מבינים, אני רוצה להסביר גם יותר את הנמוכה. תאווה של הסבת המבט מביאה שכל אחת, כל אחד ירצה להראות איזו הצטיינות של פליאה, כדי שאדם שמן החוץ יתבונן עליו. כאשר כך הוא הטבע הפראי, הוא יודע בעצמו שבקרבו הוא מחוסר השלמה, נכון? עצוב, באדם הזה שבתוכו הוא ריק, בתוכו אין שום השלמה, הטבע הפראי, זאת אומרת, הטבע הלא מעובד, אדם שלא עובד על עצמו ולא זז, לא מתקדם, משאיר את החיים שלו לטבע הפראי, הוא רוצה כל הזמן שאיך מתבונים עליו מבחוץ. על כן היו מהלכות ארוכה בצד קצר. כדי שטיפול ההשתוממות על שתיהן, ואפילו הקצרה, פה זה התשובה, בחרה במעמד כזה. למה? כדי שיסבו העיניים להתעניין בזרותה. אמרו פה קצת על הביטחון עצמי, זה קצת, אני אגיד את זה טיפה בצורה אחרת. לפעמים אתה הולך בעיר ואתה רואה כל מיני אנשים עם המון המון מתכות על כל מיני חלקים בגוף ככה, אתה, כל מיני סוגי בגדים ככה מאוד, אני מדבר על מקרים ככה ממש יוצאי דופן, בסדר? כל דבר אתה יכול להגיד, עכשיו זה אופנה וזה נראה לי יפה וזה בסדר גמור. ואני מנהם, יש לו נזמים, עשרות נזמים בגוף, בכל ה... משהו שם אומר, יש פה איזה צעקה, נכון? יש פה איזה אמירה, נכון? עד פעם שאלתי עצמי, מה הקטע? מה הוא אומר? לא בטוח שהוא יסכים איתי, אותו אחד. אני לא יודע מה הוא אומר עצמו. אבל אולי זה קשור לזה. לסוג כאלה של אמירה, אולי אפילו דברים שזה לא יפים. וזה מזכיר לי את הקצרה הזו. לפעמים אני כל כך משועבד אל החוץ, שאפילו שאם אני אקבל יחס, אפילו לא יחס כיפה, יחס כמכוער, זה נותן לי איזה חיים. כי אני כל כך משועבד לה, זה כמו בדוגמה שאני הייתי נותן את הדוגמה של ההוא שרוצה כל מיני שירביצו לו, לפעמים יש בילדים איזו תופעה כזאת, שאתה גם הרבה זמן ככה להבין אותה. אנשים כאלה שהם נודניקים כאלה בכוונה, בסדר? כדי שתנו להם מכות. אז אני אומר כאילו מה הוא מרוויח לשיטתו? מרוויח יחס, נכון? אז גם פה, הקצרה הזאת זה רק מראה עד כמה, איפה הווליום פה מאוד... מאוד גדל. החיים בפנים כל כך ריקים, היא כל כך צריכה את החיים בחוץ, עד כדי שאפילו שיגידו שהיא מכוערת, בסדר? יגידו שהיא מכוערת, אבל התייחסו, הגיבו איזה משהו, זה נותן לי איזה משהו, נותן לי איזה חיים. זה עוד לזה שכמה בפנים יש מצוקה כל כך גדולה. אני רוצה לסיים את הפסקה. ובגוף האומה בכללה מביאה שפלות כזאת הנולדת מגאווה שפלה לשכוח את רוממות ערכה ואת מעלתה האלוקית. ולהתמכר רק להסב את העין החיתונית של האומות אליה. מה שגורם השפלה ושכחת הקדושה העליונה, שהלידה היא באמת סגולה מכל עניין. בסדר? אז זה באמת החיים מאוד מאוד בחוץ. זה לשכוח מהקדושה, לשכוח מהעולם הפנימי שלי. בסדר? זה הגורות הקשות. טוב, שלום לכולם, שיהיה חנוכה שמח, בעזרת השם.